הנושא של השיחה הערב זה איך להתמודד עם חוויית חריגות ואחרות ושוני בדרכים דרמיות, עם הכלים של הדרך הבודהיסטית. ואמרתי קודם לאודליה ונטה שיש לי כל כך הרבה מה להגיד שאנחנו נשאר פה היום עד 22:00. אל תדאגו, אני אקצר אם צריך. אז תחושת אחרות וחריגות הם לא דבר קל בחברה שחשה מאוד מאוימת מהשונה, מה שזר הוא לא מובן ולכן מאיים. וחוויה של אחרות היא תגובה אנושית וטבעית לחברה שמפלה ומקשה ומדירה ומדכאת שונות. אגב, אצל האינדיאנים, לאנשים עם מיניות שונה או מגדר שונה, יש יחס כאל אנשים מקודשים. זה נקרא, הם נקראים עם היוקה מדיסן, עם רפואת היוקה, רפואת הפכים. ושולחים אליהם נשים וגברים ומה שביניהם לטיפול, למפגשים עם היוקה מדיסן. יש להם תפקידי ריפוי בשבט. חלקנו ואולי רובנו נאלצנו להתמודד עם תחושת אחרות מגיל מאוד צעיר, וגם אם לא מגיל מאוד צעיר, זה עדיין חוויה מאוד לא קלה. ועד היום חוויות של אפליה, של דיכוי, של ניכור, של מידור, של אלימות. מהניסיון שלי וההיכרות שלי, אין כמעט מישהי או מישהו בעולם שלא חוו מתישהו אחרות ושונות וחריגות. ככה שהחוויה הזאת היא חוויה אוניברסלית, יש בה משהו אוניברסלי. אבל כאן אנחנו, בריטריט הזה, בגלל או בזכות חוויית שונות מסוימת, ייחודית לנו. אחד הדברים שמאפיינים את הייחודיות של האחרות שלנו, מתבטאת בבדיחה שהסתובבה, אני חייתי בניו יורק בשנות ה-20 שלי, ובין החברים ההומואים שלי, הסתובבה בדיחה, מה יותר טוב להיות הומו או שחור? והתשובה הייתה, יותר טוב להיות שחור, כי לא צריך לספר למשפחה. והבדיחה הזאת חושפת משהו נורא עמוק ונורא כואב, שהמקום שאמור להיות הכי בטוח, האנשים שאמורים להיות הכי בעדנו מגיל אפס, הם הרבה פעמים המקום הכי פחות בטוח והכי מכאיב בחוסר הקבלה שלו, בניכור או אפילו בהרחקה ובנידוי. אני זוכרת את תחושת האחרות שלי מגיל צעיר, אני גדלתי בקיבוץ, וכשהיינו, כשהילדים מהגן היו עוברות לבית ספר, היו כותבים עליהם שירים, ועושים כזה ערב עם כל ההורים, ושרים את השירים לכל אחת, לכל אחד. השם שלי היה רקפת, השם סנדיה הזה קיבלתי מהגורו ההודי שלי, אז כמובן שהשיר שכתבו עליי, הוא היה לפי המנגינה של מתחת לסלע, פורחת לפלא, והפזמון היה, תמיד היא פוקדת על כל הבנים, כי בן היא רוצה להיות. עלו עליי. כבר בגיל שש. אז מנגנוני הדיכוי וההדרה וההשתקה והלאג והבוז הם גם מסביב, הם גם קיימים, הם באמת באמת קיימים. אפילו בפרדס חנה, איפה שאני גרה, מעוז האלטרנטיבה והפלורליסטיות, היו עכשיו לפני כמה חודשים מקרים של שריפה, של דגלים, ומועצה שלא כך ידע איך להתמודד עם זה. אבל חוויית החירות היא עתיקה עוד מימי התנך. יש שיר שאני נורא נורא אוהבת של נורית זרחי, על יוסף ורחל, רחל אמנו, שהמון המון שנים ניסתה להיכנס להיריון ולא הצליחה, עד שסוף סוף, סוף סוף היא ילדה את יוסף. יושבת רחל באוהל, קבוצת שיער אחר קבוצה תאסף, להחביא תחת כיפת משי את שיער ביתה הקטנה היא יוסף. כי אם רצית בילד וימייך קרבים לנטות, מה יעשה מלבד שקר את רצון האל להטות? יושבת הקטנה באוהל בקטונת פסים מצוירה. יושבת הקטנה באוהל, בקטונת פסים מצוירה, ובנגלה היא נער, ובנסתר נערה. עכשיו כל העולם יודע, כי נאספה חרפתה, ילדה רחל בן יורש לאביו, והיא ביתה. חשבתי שבאיזשהו שלב בשיחה הזאת אני אתחיל לדמוע, אבל לא חשבתי שבשלב כל כך מוקדם. אל תתרגשו, אני בוכה מכל דבר. בדרך לריטריט שמעתי ברדיו לראשונה את השיר של ישראל האירוויזיון, ובכיתי כל השיר. וממיתה האם בשיער הבת, כן, היא מסרקת. להסתיר את תחת כיפת המשי את שיער ביתה. מביתה האם בשיער הבת, עתיד קורת באופל שערה. החלומות ביתי יפילוך לבור, ומשם לחצר זרה. יושבת הקטנה באוהל, שומעת את דבר אימה, והיא אחוזת קסם, והיא אחוזת אימה. ורחל ממשיכה נרעשת, לא תמו המהלומות, בבית כלא תחבשי, ותחצי שוב בידי חלומות. חלומות יצילוך ביתי, חלומות יפילוך לבור, ורחל ימיה קצרים מכדי סוד ביתה לפתור. עכשיו כל העולם יודע כי נאספה חרפתה, ילדה רחל בן יורש לאביו, והיא ביתה. יושבת הקטנה באוהל, מקשיבה בנשימה עצורה, ובנגלה היא נער, ובנסתר נערה. אז יש לנו את הזהות, או זהויות השונות שלנו, שעם חלקן אנחנו חיות וחיים מאוד בשלום. אולי זהות של מורה ליוגה, אולי זהות של עובד סוציאלי, של מנהל בהייטק, זהות של אמא או של אבא, או של בן זוג או בת זוג. ויש זהויות שפחות נוח לנו איתן. ומה אומרת על כך הדרמה? להשיל את הזהויות, לעבוד איתן, להיאבק בהן, להתכחש להן. אמר לי מישהו לפני כמה זמן, רק לפני שנה נחתה עליי ההבנה של מי אני באמת, עכשיו אתם רוצים שאני אשיל את הזהות הזאת? אז הזהויות שלנו חשובות, במיוחד אם אנחנו מיעוט מופלא. הזהויות האלה נותנות לנו תחושת ביטחון, תחושת שייכות, ממקמות אותנו כחלק מסדר חברתי, סדר חברתי חדש או אחר, אבל איזשהו סדר. ובעיקר זה תחושת השייכות והביטחון שאני לא לבד בעולם. הזהויות, הדרמה אומרת שהזהויות שלנו משרתות אותנו. אין בהן שום דבר בעייתי. אז תכף נראה לגבי זה. מטבע לשון שטבע ג'ק אנגלר, שהוא מורה לדרמה ותרפיסט, הוא אמר, "You need to be somebody before you can be nobody." הוא אמר, "You have to have a healthy ego before you can renounce it." צריך שיהיה לנו אגו או תחושת סלף בריאה, יציבה, ושמקובלת עלינו, שעשינו איתה שלום לפני שאפשר להתחיל בתהליך של השלה. הנושא הזה של קבלה, שהדרמה מדברת עליו הרבה, קבלה של מה שקורה ברגע זה, גם אנחנו, גם אודליה, גם נטע, גם אני דיברנו על זה הרבה כאן, בריטריט, לקבל את מה שקורה ברגע זה, אולי זה איזשהו רגש שהופיע, מחשבות שמשתוללות, עייפות. אז לקבל את מה שקורה ברגע זה, זה גם לקבל חלקים שונים שבי וחלקים שונים בזהות שלי. יש לי גינה קטנה, יש לנו גינה קטנה, אבל אני עובדת בגינה, אני זאת שעובדת בגינה. עכשיו, ענת היא גננית, הייתה גננית במקצוע, אז כולם באים לגינה ואומרים, ענת, איזה יופי של גינה. ואני, רגע, סליחה. היא רק עושה לי את הטפטפות כשאני אומרת לה. אז הגינה שלנו היא גינה צל, זאת אומרת, אין בשמש, ואני נורא אוהבת פרחים. אז כל הזמן נאבקתי עם הגינה הזאת, כל הזמן שתלתי פרחים, והם מתו, ושתלתי פרחים, והם מתו, והשמתי את המים, והשמתי את האדמה, ובאה חברה לבקר יום אחד, שהיא כזאת מתכננת גינות, ואמרה לי, סנדיה, תשלימי עם זה שזאת גינת צל. ועשיתי מהפך, והשלמתי עם זה שזאת גינת צל, והתחלתי לשתול צמחי צל, והגינה משגשגת. ובאמת, כולם אומרים לענת, אז איוב של גינה. וזה יכול היה לקרות רק אחרי שקיבלתי. זה, כאלה הם פני הדברים. Suchness. Such it is. ככה זה. שוב, בשנות ה-20 של חיי חייתי בניו יורק, והייתה אז סטנדאפיסטית פופולרית, סוזן וסטנהופר, והיו לה, ראיתי כמה סטנדאפים שלה, ובאחד מהם היא שיתפה, היא אמרה שהיא מסתובבת בבתי ספר בארצות הברית, כשליחות כזאת שהיא עונה כלסבית, שכחתי לציין שהיא לסבית, it's too obvious, עונה לשאלות של תלמידים ותלמידות לגבי האחרות הזאת, והיא עונה כזה את השאלות, את התשובות שצריך, והיא אמרה, וכאן במופע אני רוצה לענות, להגיד לכם את מה שהייתי רוצה לענות לו יכולתי בבתי ספר. אז אחת השאלות היא, שאני זוכרת שהיא אומרת, ששואל אותה מישהו, והיא כזאת, היא מחכה, עושה כזה סטנדאפ, Did you choose to be a lesbian? שואל אותה איזה נער בן 16 עם חצ'קונים וגשר. והיא אומרת, הייתי רוצה לענות לו. I didn't choose. I was chosen. איך זה יכול להיות להסתובב בעולם עם התחושה הזאת? לגבי האחרות או השוני. מחיינו נושאות את עצמנו, נושאים את עצמנו. אם היינו אומרים, I was chosen. לפני 20 שנה בארץ הייתה קבוצה שנקראה כביסה שחורה. של, איך קראנו לעצמנו? הומויות ולסבים. של אקטיביסטיות ואקטיביסטים. ואחד הדברים שלמדתי מהקבוצה הזאת, שגאווה היא מענה לדיכוי. הקבוצה הזאת ככה חרתה על דגלה, והסתובבנו במצעדי הגאווה עם שלטים, שאין גאווה בדיכוי, אין גאווה בכיבוש, שכל הדיכויים קשורים זה לזה, וגם שגאווה היא מענה לדיכוי. וכל עוד יש דיכוי, צריך מצעדי גאווה, צריך פעולות של, שמחזקות אותנו. ואני זוכרת שבאחד המצעדים הלכתי עם כזה שלט או פתק כזה, המגדר חונק. יש לי את התמונה הזאת איפשהו, אני אמצא אותה ונראה אם תזהו אותי. כל עוד יש גאווה, כל עוד יש דיכוי בעולם, בואו נחוש גאווה. כל עוד אנחנו חשות וחשים בושה, בואו נענה לזה בחגיגה. לחגוג את עצמנו זה מענה לבושה. ולפעמים חריגות היא באמת משהו שאפשר לחגוג אותו. הנה אנחנו כאן ביחד, והביחד שלנו נותן לנו כוח. ובכלל הבודה אמר שלצעות בדרך הזאת זה מעשה חריג. הבודה בכלל לא רצה ללמד כשהוא חווה את ההתעוררות שלו. הוא אמר, הדרמה הזאת היא קשה מדי להבנה וקשה מדי לתרגול. וכשהוא הסכים ללמד, הוא אמר, תבינו שלתרגל את הדרמה זה ללכת נגד הזרם. וזה גם ללכת נגד הזרם של החברה, של התרבות שלנו, שמקדשת ערכים שונים. הישגיות, תחרותיות, צריכה, קפיטליזם, כן? הליכה בתלם, עדריות, וזה גם ללכת נגד הזרם של האמונות והדפוסים הפנימיים שלנו, של אני לא בסדר, אני משהו בי לא בסדר, אני פגום, אני סוטה. כל ההפנמות האלה של החברה הלהטבופובית שהפנמנו, ואנחנו עכשיו בעצם בתוכנו חוזרים משפטים ואמונות שלא נולדנו איתם. הם הושתלו מבחוץ באופן מילולי או באופן לא מילולי. לידי הסביבה, המשפחה הגרעינית, התרבות, החברה, המסרים שבאוויר. אז כל ריטריט רגיל, כן? זה של נשים וגברים חריגים, כי מתרגלים את הדרמה. כמה מתרגלי דרמה יש בעולם? העולם היה נראה אחרת אם היו יותר, נכון? אז הדרמה מזמינה אותנו לפתח יציבות מול בעיקר מול מה שהאחרים ואחרות חושבים עלינו. בקושי אנחנו מצליחות לשלוט על מה שאנחנו חושבות. איך אפשר לשלוט במה שאחרים ואחרות חושבים. ולראות שתחושה, לחקור חקירה, זה איכות דרמית, דמה ויצ'יה, זה איכות שמדברים עליה בדרך הזאת. שקודם כל למשל לזהות שאחרות או שונות, היא תמיד באה כתוצאה ממגע עם הזולת, נכון? אם הייתי עלי בודד, לא הייתי חשה אחרות. והאופן שבו אנחנו מתחככות ומתחככים, או יותר נכון, האופן שבו איך שהאחרות שלנו משתקפת בעיניים של הזולת, היא מקום לחקור אותו, לראות מה מזה, למשל, הוא רק בתוך הראש שלי, ומה מזה באמת קיים. כמו שאמרתי קודם, דיכוי קיים, מנגנוני דיכוי והדרה והשתקה קיימים. ועדיין, אודליה הזכירה אתמול בשיחה שלה, על התפיסה של הדרך הבודיסטית שאומרת, זה פחות האירועים שקורים לנו, זה יותר איך אנחנו פוגשות ופוגשים את האירועים האלה, נכון? כמה מתוך המפגש הזה, איזה חלק שבנו, מופעל, והרבה פעמים מופעל כי זה מהדהד שיפוטים פנימיים שלנו, מהדהד את השיפוטים העצמיים שלנו, את השנאה העצמית שלנו, שהיא מושלכת החוצה. יכול להיות שכאן בריטריט נחשפו עומקים יותר ויותר מעודנים, יכול להיות שרמה מסוימת של שיפוט עצמי כבר אנחנו כבר אולי פחות שם, של שיפוט עצמי בוטה. אבל יכול להיות שכאן בריטריט נחשפו עוד רבדים ואולי יותר מעודנים של הקושי עם עצמנו, וזה קושי שגורם להמון המון כאב, ואולי לא ציפינו, לא, אולי לא חשבנו שזה יופיע ככה בריטריט, ואולי חשבנו שאני כבר מעבר לזה, ואני כבר יצאתי מהארון, זה נון אישו, ואולי פה פגשנו עצב עמוק, או כעס עמוק על עצמנו. אבל החקירה הזאת שאמרתי, זה שווה לבדוק את ההשלכות, מזכירה לי סיפור, מקרה שקרה לי, גם כן בשנות ה-20 שלי, הסתובבתי עם חברה, יד, כאילו זרוע בזרוע, ברחובות תל אביב, בדיזינגוף, וחנה שם אוטובוס, חנה, עם הדלת פתוחה, ישב נהג בפנים, ואיך שאנחנו חולפות על פניו, בזווית העין, אני קולטת שהוא עושה את התנועה הזאת. אני הסתובבתי, לא אולי קשה לכם לדמיין את זה, אבל אני צרחתי עליו, יסות, יא מניאק וזה, ורק כשקלטתי את המבט המבוהל על הפנים שלו, ואת ההפתעה הגמורה, שהוא אומר, מה את רוצה ממני? קלטתי שהוא יחזיק ביד לבן, וניער אותו. עשיתי את עצמי שלא הבנתי את זה, והלכתי משם מהר מאוד. אודליה הקריאה אתמול מאתי הילסום, ואני חייכתי לעצמי, כי גם אני התכוונתי והבאתי אותה. אתי הילסום הייתה צעירה יהודיה שנספתה, נרצחה באושוויץ, ובמחנות נעלה יומן, שהוא אחרי המלחמה הוציאו כספר, בעברית הוא נקרא השמיים שבתוכי, ספר חובה בכל בית, ספר יומן שמתאר תהליך של התעוררות מדהימה בתנאים הכי קשים שאפשר לדמיין. והנה מה שהיא כותבת. שבת, 12:30 בערב. בערב, בשבילי זה 12:30, זה לילה. להשפלה דרושים תמיד שני אנשים, המשפיל והמושפל. כלומר, מי שמניח שישפילו אותו. אם האחרון, כלומר הצד הפסיבי, מחוסן נגד השפלות, הרי הן מתמוססות ונעלמות באוויר. לא נותר מהן אלא כמה גזרות מטרידות שמשפיעות על חיי היומיום, אבל אין בהם שום דבר משפיל או מדכא. צריך לחנך את היהודים לחשיבה כזאת. הבוקר רכבתי על האופניים ונהניתי מהשמיים הרחבים המסתרעים לפניי בשולי העיר, ונשמתי את האוויר הצח שאין עליו הגבלות. ובכל מקום תלויים שלטים האוסרים על יהודים לפנות בדרכים המובילות אל חיק הטבע. אבל השמיים מסתרעים גם מעל פיסת הדרך המותרת לנו. איש אינו יכול לפגוע בנו, באמת שלא. אפשר להקשות עלינו, אפשר לגזול מאיתנו רכוש, להגביל את חופש התנועה הפיזי שלנו. אבל הפגיעה האמיתית בכוחנו באה מעצמנו, מעצם המנטליות שלנו. מתוך זה שאנחנו מרגישים את עצמנו רדופים, מושפלים ומדוכאים. אז שוב, זה לא שאין את זה בחוץ, אבל איך אנחנו נפגוש את הדברים יעשה הבדל עצום. ויש סיפור מהמסורת שאודליה תמיד מספרת, אני גונבת לך את הסיפור, על סמוראי שבא ללמוד אצל מאסטר, בא למאסטר, ואמר לו, או מאסטר גדול, אני רוצה ללמוד ממך, על גן עדן וגיהנום. מאסטר הסתכל עליו ואמר לו, אתה איש עלוב שכמוך, שכיר חרב, מה פתאום שאני אטריח את עצמי ואלמד איש כמוך? חמת הסמוראי בערה בו, הרגיש את כל הגוף שלו עולה בלהבה בזעם, ובלי לחשוב הרבה שלף את החרב שלו, ועמד להוריד אותה על הראש של המאסטר. ואיך שהחרב מתקרבת לו לראש, המאסטר בשלווה גמורה אומר, זה גיהנום. על הסמוראי נחתה הבנה מופלאה. הוא צף ברגשות הכרת תודה, שמט את החרב וקרא על ברכיו בהודיה למאסטר. והמאסטר באותה שלווה אמר, וזה גן עדן. אז החופש אצלנו, לא תמיד, אבל לשם הדרמה מכוונת, לבחור את התגובות שלנו, שיהיה בהם יותר מגן העדן, ופחות מהגיהנום. שוב, דוגמה כשהייתי צעירה, כי עכשיו אני זקנה ומשעממת, החיים שלי לא מלאים דרמות. תודה לאל. אז הסתובבתי בניו יורק עם חברה שלי, גם כן זרועות שלובות, ומישהו, וזה היה מאוד נדיר לי, זה לא קרה הרבה, קילל אותנו ויצא עלינו כזה. ואני שוב מאותה נטייה לתוקפנות התכוונתי להסתובב אליו ולתת לו עם אמו, והחברה שלי אמרה לי, קוויק, בואי, מהר מהר, בוא נתנשק. והתנשקנו מול הפרצוף שלו, וזאת הייתה התשובה הציונית שלה, פחות הניו יורקרית, זאת הייתה התשובה שלה. וכמה חופש יש להגיב ככה, כשבאים מבחוץ, כשבאה ביקורת, כשבאה שיפוטיות, יש לנו לפחות אפשר להתאמן ולכוון לשם את החופש איך להגיב. ויש את אולי את האוטומט שעולה, כמו שאצלי עלה האוטומט של של תוקפנות, וכמה מהר זה התהפך לצחוקים, פשוט התנשקנו והתפוצצנו מצחוק והוא הסתלק. אני רוצה להגיד משהו על תחושת הביטחון בעולם, שמאז אוקטובר הרבה מדברות ומדברים על תחושת הביטחון שהתעררה, ואולי אנחנו בקהילה שלנו כבר חווינו ומכירות ומכירים את שתחושת הביטחון היא דבר מאוד ארעי או מאוד לא מהימן, ואם זאת החוויה שלנו אז זה מהדהד את הדברים של הבודה שאמר שביטחון חיצוני במה שבחוץ או במה שמשתנה במה שאין לנו עליו שליטה זה ביטחון מאוד לא מהימן, מאוד שברירי ופגיע. זה ביטחון שהשלט בידיים של מישהו אחר. הביטחון, תחושת הביטחון שלי היא נתונה בידיים של מישהו אחר. והראיות, הניצ'ה, היא של כל התופעות, היא לא משהו להשאין עליו את הביטחון שלנו. פעם יש לנו אהבה גדולה בחיים ואחר כך אין לנו אותה. ופעם יש חברה טובה או חבר טוב שאפשר להישען עליהם ואחר כך הם נסעו למקום אחר. או whatever. והדרמה מכוונת אותנו להסתכל פנימה ולמצוא את הביטחון בפנים. לפתח אותו ולטפח אותו. זה לא... זה הכל, אני מדברת על תרגולים, זה לא דברים שרק, הבנתי ועכשיו זהו, זה לא, זה שרבית קסמים. יש לי דוגמה מהבית, יש לנו כלבה קטנה, שהיא תמיד, היא נבחנית גדולה, והיא תמיד כשמישהו מתקרב לדלת, חברה, דבר, שבא להביא דואר חבילות, היא נובחת בטירוף. וזה נתן לנו תחושת ביטחון. אפשר, אף אחד לא יכול לפרוץ לנו הביתה, שהיא נובחת. ואז מה קרה? השנים חלפו, וקוש הזדקנה, והיא לא שומעת. ויכול, אנחנו צחקות שלפעמים, כאילו יכול לבוא גנב הביתה, לקחת אותה עם הסלסלה שלה, ולקחת אותה, והיא תישן. היא לא שומעת כלום. אז אנחנו עכשיו צריכות להשעין את תחושת הביטחון שלנו על משהו אחר. ולא על השמירה, ולא על הנביחות שלה. והאם אפשר לפתח תחושת ביטחון, או צריך לחכות שהעולם יהיה בטוח? האם עד שהחברה לא תשתנה, אנחנו נדונים לתחושת חריגות וכאב וסבל? האם התחושה שלנו תלויה בחברה ובמה שאין לנו שליטה עליו? לכולנו אכפת מה חושבים עלינו. זה כמובן, זה הדבר הכי טבעי בעולם. כולנו רוצות ורוצים להרגיש אהובה, מוערכת, בטוחה. שרואים אותי בתור מי שאני באמת. זה רצון וצורך טבעי ואנושי. ויחד עם זה, איך אפשר להחזיק את זה לא עם תלות? הרצון הזה לכשעצמו הוא לא מה שגורם סבל, התלות בזה. ושמעתי פעם הרצאת דרמה, שיחת דרמה שבה באמת נאמר, תחזיקו את הזהויות שלכם לא ככה, ועם אגרוף קמוץ תחזיקו אותם ככה. כמו שאמרתי קודם, הזהויות משרתות אותנו, כל עוד הן לא גורמות לנו סבל, כל עוד אין שם יחזות כזאת של אגרוף קמוץ. ואת השיחה הזאת שמעתי בקורס, בריטריט, שלימד כריסטופר טיטמוס, מורה אהוב ויקר שלי, שאם יצא לכם להיות באירופה, הוא מלמד באנגליה ובגרמניה ובאירופה, אני ממש ממש ממליצה. אז אחרי שהייתה השיחה הזאת, זה לא הוא נתן את השיחה הזאת, זה מורה אחרת, ישבתי בארוחת צהריים, בריטריט, שהשתתפתי בו כמוכם, וניהלתי דיאלוג עם כריסטופר בראש. מכירים את זה? ובראש אמרתי לו, כריסטופר, אני לסבית, ואני פיס אקטיביסט, אני אקטיביסטית, וכל עוד יש, כל עוד העולם מתנהל כמו שהוא מתנהל, וכל עוד יש אפליה ודיכוי וכיבוש וכולי, אני לא רוצה להפסיק להיות ולהפסיק לפעול בכל אלה. אז הוא אמר לי בראש, אז מאוד מובן, מאוד מובן, אבל אז מה את יכולה לעשות? ואז נפל לי הסימון ואמרתי לו, אני לא רוצה לחכות שהעולם יהיה חופשי בשביל שאני אהיה חופשייה. ואז הלכתי אליו לשיחה באמת, וסיפרתי לו את כל השתלשלות השיחה שאצלי בראש, והוא אמר, סדו, סדו, יפה אמר. אנחנו לא רוצים לחכות שהעולם יהיה משהו אחר לפני שאנחנו נוכל להשתחרר, להיות חופשיות וחופשיים מסבל. הנה אני מדלגת, הבטחתי לכם. ממש לפני כמה ימים קראתי ברשתות משפט נורא יפה. Don't worry if you make waves simply by being yourself. The moon does it all the time. אל תדאגי אם את עושה גלים פשוט בלהיות עצמך. הירח עושה את זה כל הזמן. נכון? הירח עושה גלים? הגאות והשפל זה בגלל הירח? והנה עוד משפט יפה. לא יהיה ניצחון של האור על החושך, כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך, עלינו להגביר את האור. מישהו יודעת מי כתב את זה? נכון. אדה גורדון. מפתיע ומשמח. אז to be ourselves, לתת לעצמנו את החופש להיות אנחנו לא צריכות וצריכים לחכות לרשות מהעולם. סליחה עולם, אני רוצה להיות מי שאני, אני לא מחכה שאף אחד ירשום לי פתק מהרופא או משהו כזה. להעיז להיות עצמנו כפי שאנחנו, תוך כדי תרגול של להיות, לעשות שלום עם הזהויות שלי. זה כמו ב-CBT, זה גם טיפול בהביוריסטי וגם טיפול פנימי, זאת אומרת, זה דו-סיטרי, העבודה ההתנהגותית, מה שאודליה אמרה אתמול, fake it until you make it. אנחנו נלך בעולם כאילו we own את הזהות שלנו, ולאט לאט זה יחלחל, וזה גם יהיה אמיתי, וככל שזה יהיה יותר אמיתי בפנים, ככה כלפי חוץ יהיה יותר קל. לעשות שלום עם הזהות, לאמץ אותה, לחבק אותה, לחגוג אותה, כמו שאמרתי קודם, ולשחרר, לשחרר אותה. אמר אתמול מישהו מהצוות, מטבח, שזה נורא נחמד להיות כאן, שזה כמו אירוע של הקהילה, רק בלי מיניות. מיניות. אז יש כאן, יש לנו כאן חוויית ביחדנס, שלא מתבססת על מיניות, אלא מתבססת על משהו אחר, משהו עמוק יותר, שמחבר בינינו. לפני שאנחנו יצורים מיניים, אנחנו קודם בנות ובני אדם. ולפני שאנחנו בנות ובני אדם, אני יצור חי. יצור חי, חלק מקהילת החיים, כמו זה שאף שם בחוץ וצובח, או טווס. ולפני שאנחנו יצור חי, אנחנו משהו עוד יותר ראשוני. שאולי אין לו שם, אבל הוא חסר מגדר. בסנסקריט תארים את זה עם המילה נירגונה. ניר זו מילת שלילה, גונה, זה איכות או תכונות. לפני שאנחנו בני אדם, לפני שאנחנו בנות אדם, ולפני שאנחנו יצורים חיים, אנחנו משהו, אולי טבע הבודה, שהוא אין לו מגדר. אולי הנשמה. ואיפשהו בנו אני מאמינה שיכולה להתפתח התבונה, שזה לא כל מי שאני. הגוף והתודעה והרגשות והיסטוריית החיים שלי והחוויות שלי, זה לא כל מי שאני. אולי זה גם, אני רוצה להגיד משהו שהוא לאו דווקא בבודיזם, בטח לא בבודיזם התרוואדי, אבל אני מאמינה בבחירה נשמתית. והבודה לא מדבר על זה ישירות, אבל הוא כן מדבר הרבה על גלגולי חיים שונים. במערב נוטים קצת פחות לשים את זה בפרונט. אבל למי שזה מקל, למי שזה עושה טוב לשמוע, או לחשוב ככה, שיש כאן גם בחירה נשמתית. פמה צ'ודרון, כשמתייחסת לטבע הבודה, היא אומרת, כשאנחנו מגלים, מגלות את הבודה שבנו, אנחנו קולטים שהכל וכולם הם בודה, שהכל ער וכולם ערים, שהכל במידה שווה, יקר ושלם וטוב, וכולם במידה שווה, יקרים ושלמים וטובים. כולנו במידה שווה, יקרות ושלמות וטובות. איך זה יכול להרגיש להסתובב ככה בעולם? כשאני ביני לבין עצמי, וכשאני עם זולתי, שאני כמו כולם, במידה שווה, אני יקרה ושלמה וטובה, אני יקר ושלם וטוב. וטבע הבודה, הדרך הבודיסטית אומרת, זה לא משהו שאנחנו צריכות לעבוד קשה בשבילו, או לתרגל קשה בשבילו. הוא מולד, נולדנו איתו, הוא מעבר ללידה ולמוות, והוא קיים בכולנו. וכשאומרים טבע הבודה, לא מתכוונים לבודה ההיסטורי. ונטע דיברה ביום הראשון על שלושת המחסות, שאפשר לקחת מחסה, בבודה הפנימי, באיכויות שיש בנו של חמלה, של צלילות, של שלווה, של שמחה, של יציבות, של סלחנות. זה הבודה הפנימית שיש בכל אחד ואחת מאיתנו. וההכרה שאני שלם, איך היא אומרת, יקר ושלם וטוב, או יקרה ושלמה וטובה, אולי יכולה לעזור לנו לחוש תחושת שייכות, בלי קשר לנסיבות, קשות ככל שלא יהיו. אולי יכולה לעזור לנו לחוש שיש לנו מקום ביקום הזה, כמו לכל יצור חי, כמו שיש מקום לנמלה ולעקרב ולשועל ולעצים שעומדים על הדשא. בדיוק, בדיוק, בדיוק כמו שאני, יש לי מקום. עוד ספר שהוא ספר חובה בעיניי, ברכות סבי, של דוקטור רייצ'ל נעמי רמן, והיא אומרת ככה על טבע הבודה. היא הייתה רופאה, בכלל לא כל כך קשורה לעניינים בודיסטיים. לפני זמן מה הזדמן לי להצטרף לקבוצה שנפגשה בביתה של אחת מחברותיי, בודיסטית טיבטית, כשהמורה שלה שוחח על הדרמה. והוא דיבר, הוא היה מלא שמחה סודית מדבקת. והוא דיבר על מציאת מפלט בבודה. אני שאינני בודיסטית לא הכרתי את הביטוי הזה, והוא הסביר שמציאת מפלט אינה יציאה מעצמך כדי למצוא איזה בודה בחוץ, אלא כניסה פנימה, אלא מקום בתוכך שבו נמצא זרע הבודה, הפוטנציאל להיות בודה, היכולת להיות בודה. הרגשתי בתוכי את החלק שהוא התייחס אליו, מקום שמעולם לא חשבתי למצוא בו מפלט. מפלט ממה? תמתי. כעת אני מבינה שזהו מפלט מסבל. זרע הבודה הוא אותו חלק בתוכנו המכיל את התבונה. תבונה אינה דבר נרכש, היא הדבר שאנחנו הופכים להיות. העמקת יכולת החמלה שבנו, האהבה, הסליחה, התמימות והעזרה לזולת. החיים עצמם מחזקים את זרע הבודה בתוכנו, והתבונה שלנו גדלה באופן טבעי. אז דבר אחרון, כשאנחנו עושות ועושים תהליך עם עצמנו, כשאנחנו נמצאות ונמצאים במקום יותר טוב עם עצמנו, אנחנו יכולות ויכולים להיות שם בשביל אחרות ואחרים, להראות את הדרך. כמו מורת דרך או מורה דרך, אני זוכרת שעשיתי לפני למעלה מ-20 שנה מסע להימלאיה, בהימלאיה למקורות הגנגה. ומסע לא קל, גבהים. ולקחנו, אני והבת זוג שהייתה לי אז, לקחנו מורה דרך צעיר נפאלי, שבזמן שאנחנו מתנשפות ו... מתקשות עם האוויר הדליל של הפסגות, אז הוא מקפץ שם כמו עז על ההרים. והוא היה מורה הדרך בזה שהוא אמר, בעיכול הבא זה נורא מסוכן, זה על פי תהום, אז תצמדו ככה להר. ובסיבוב ההוא יהיה נוף נורא יפה, אז נעצור שם ונסתכל. ועוד 20 דקות נגיע לחניית לילה, ושם יש צ'י שופ וככה. ככה אנחנו יכולות ויכולים להיות למען אחרים ואחרות. להושיט יד. להראות להם, להגיד, הנה פה יש עיכול, ופה רגע כזה, אבל הנה גם מחכה לכם הצ'י שופ. התרגול הוא לא רק בשבילנו. אנחנו באות לריטריט בשביל עצמנו, אבל הוא אחר כך כמו אדוות נשלח מאיתנו, מסביב. היה פעם סרט דוקומנטרי על מישהו בשם הרווי מילק, אם יצא לכם לשמוע עליו, בשנות ה-70. הוא היה חי בסן פרנסיסקו, גיי באופן מוצהר, והוא נבחר למועצה של העירייה, כנציג של הדיסטריקט, של המחוז הגיי, וזה היה אז מאוד מאוד פורץ דרך, היו זמנים אחרים, הרבה נשים וגברים ומה שביניהם סללו לנו את הדרך למה שיש לנו עכשיו. ועשו עליו סרט דוקומנטרי שנקרא The Times of Harvey Milk. אני ממש ממש ממליצה למצוא אותו. אחר כך עשו עליו לפני כמה שנים סרט עלילתי, זה הרבה פחות טוב. והסרט הדוקומנטרי זכה באוסקר פעם ראשונה שבמאי מוצהר, גיי, שעלה על הבמה באוסקר והודה לבן זוגו. זה היה דעת ב-78 או משהו כזה. ונדמה לי שהדוקומנטרי פותח בהשמעת קולו של הרווי מילק בקסטה, כן, זה היה תקופה, חלקכם לא יודעים מה זה קסטה, והוא אומר, אני מקליט את עצמי עם מסר להשמיע במקרה שאני ארצח. ומן הסתם, הוא אומר, אם אתם שומעים עכשיו את הקסטה, אז כנראה שנרצחתי. והוא אכן נרצח על ידי חבר מועצה בעירייה. וסרט מדהים, ואם אני זוכרת נכון, הוא מסתיים, לפחות זה ככה בזיכרון שלי, הוא מסתיים, שהרווי מילק אומר, שערב אחד, הוא כבר היה מפורסם בזה שהוא חבר מועצה בעירייה, ערב לילה אחד אני מקבל טלפון, ובצד השני של הקו יש קול של נער צעיר, איפשהו בדרום ארצות הברית. והנער הזה אומר לי, תודה. אני פה באיזו עיירה בדרום, אבל אתם נותנים לי תקווה. אני רואה אתכם ואתם נותנים לי תקווה. והרווי מילק מסיים את ההקלטה הזאת, זה שאומר, you and you and you, you got to give them hope. All of us, כולנו. כולנו, we've got to give them hope. במי שנהיה, אנחנו לא צריכים לדבר את זה. ואני אסיים עם סיפור מהספר הזה של נעמי רימן. שהוא, אולי הוא לא ירגיש, לא תבינו איך הוא קשור, אז אני אגיד בסוף למה בעיניי הוא קשור. היא מדברת על, אנו עשויים להשפיע על זולתנו בדרכים פשוטות מאוד. מספרת על מטופלת שהייתה לה, סרה, שחלתה לפני שנים רבות, בולמיה הייתה עדיין מילה לא מוכרת. עבר אז הרבה זמן עד שסוף סוף מתישהו הבינו מה יש לה, השפזו אותה למשך שנה, הצילו את חייה, וכך היא תיארה לי את התקופה. הייתי כל כך לבד, ובזמנים הגרועים ביותר לא הייתי בטוחה שאשרוד, פחדתי. אני זוכרת שחשבתי שבטח יש מישהו באיזשהו מקום עם בעיה כמו שלי, מישהו שנרפא ממנה, ואם הוא יצליח, אולי גם אני יכולה. אבל זה באמת, זה היה בשנות ה-60 של המאה הקודמת, וזה עוד לא היה כל כך נפוץ, או לפחות לא ידעו. ואחרי שנים רבות וקשות היא הצליחה איכשהו למצוא את הדרך ולהחלים. ולפני כמה שנים, כבר הייתה בגיל עמידה, נשואה עם ילדים, נתקלה במודעה בעיתון על קבוצת תמיכה בבולמיה. היא אמנם כבר לא סבלה מהבעיה, אבל היא החליטה להשתתף. והיא באה ושיתפה, והיו שם צעירים וצעירות מאוד נואשות שנגעו לליבה, אף שלא יכלה לעזור להם, היה לה אכפת מהם, והיא חזרה לשם שוב ושוב. מלבד הסיפור על חייה שלה ועל הבולמיה שסבלה ממנה כנערה, היא לא חשפה שום דבר על החיים שלה, ורק הקשיבה לסיפורים של אחרים. כשעמדה לעזוב באחד המפגשים, עצרה אותה נערה רזה להחריד, והודתה לה על בואה, ואמרה לה שלהיכרות איתה יש משמעות רבה בשבילה. ועיניה של הנערה מלאו דמעות. סרה הגיבה בנועם הרגיל שלה, אבל התפלאה. היא לא יכלה לזכור שאי פעם דיברה עם הנערה, או אפילו ידעה את שמה. בדרך הביתה, דעתה סרה, כיצד יכלה לשכוח משהו שהיה כל כך חשוב למישהו אחר, זה יכול להיות שאני לא זוכרת את הנערה הזאת. כשהייתה כבר קרובה לביתה, היא הבינה. בעלה שפגש אותה בדלת, הופתע לראות אותה בוכה. סרה, מה קרה? שאל בדאגה. הפכתי לאדם שהייתי צריכה לפגוש, הרי. בואו נהיה עבור אחרות ואחרים מי שאנחנו היינו צריכות וצריכים לפגוש, או מי שאנחנו עכשיו עדיין צריכות וצריכים לפגוש. נהיה האדם הזה כלפינו, כלפי עצמנו, וכלפי האחרים ואחרות. וברשותכם אני אסיים בשיר מאוד מוכר, מאוד קיצ'י. יש סיכוי שגם אותו אני לא אשרוד. אבל אני, כמה שהוא מוכר והוא קיצ'י, הוא כל כך אמיתי. אני אקריא אותו באנגלית ובעברית. Some say love it is a river that drowns the tender reed. Some say love it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love it is a hunger, an endless aching need. I say, love, it is a flower, and you, it's only seed. It's the heart that fears of breaking, that never learns to dance. It's the dream afraid of waking, that never takes the chance. It's the one who won't be taken, who cannot seem to give. And the soul afraid of dying, that never learns to live. When the night has been too lonely, and the road has been too long, and you think that love is only for the lucky and the strong, just remember, in the winter, far beneath the bitter snows lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. יש אומרים, אהבה היא נהר שמטביע את קנה הסוף הרך. יש אומרים, אהבה היא תער שמשאיר את נשמתך מדממת. יש האומרות, אהבה היא רעב, צורך, כואב, אינסופי. אני אומרת, אהבה היא פרח, ואת, אתה, הזרע היחידי. זה הלב שמפחד להישבר, שלעולם לא לומד לרקוד. זה החלום שמפחד להתעורר, שלעולם לא לוקח סיכונים. זו מי שמפחדת לקבל ולכן לא יכולה לתת, והנשמה שמפחדת למות, שלעולם לא לומדת לחיות. כשהלילה מרגיש בודד מדי והדרך ארוכה, ואתן חושבות שהאהבה היא רק לבת המזל החזקה, רק זכרו שעמוק בשלג נח הזרע שבעוד עונה עם אהבת קרני השמש יהפוך לשושנה. בואו נשב רגע. כשאנחנו מגלות את הבודה שבנו, אנחנו קולטים שהכל וכולם הם בודה, שהכל ער וכולן ערות, כולם ערים. הכל במידה שווה, יקר ושלם וטוב, וכולן במידה שווה, יקרות ושלמות וטובות, יקרים. בשלמים וטובים. תודה רבה.